היי וחברים, פרק 26, עומר הררי, מה קורה עומר?
בוקר טוב רותם בר, מה העניינים?
וואו, איזה נפלא, הכל טוב, את האמת, היה לי שבוע מהסרטים, הרצאות, נסיעות, פקקים, אתה יודע, זה כאילו, הכל נכנס לי לשבוע אחד, ודן טורן שנפטר אתמול, אתה יודע, אנחנו מקליטים ביום חמישי, ב-30 לחודש, במאי, ודן טורן נפטר, ואני חייב להגיד, לסוף התוכנית בחרתי שיר רוק במיוחד, רק בשביל לכבד את ה... רק בשביל לכבד את הבן אדם הזה שהיה באמת נוף ילדותי בשנות ה-90, אתה יודע, אנחנו לא מבינים כמה מוזיקה כל כך אהבנו, והוא באמת עשה את זה, ולא היה AI אז, הוא אשכרה היה צריך לכתוב את התווים ואת המילים ואת הדברים.
איזה הזיה זה שאנחנו נדבר על אנשים שכתבו מוזיקה כיוניקים, כלומר, אתה ראית את הפיצ'ר החדש של סונו?
איזה פיצ'ר חדש יש לסונו? ספר.
הם הכריזו, סונו, מי שלא מכיר, סונו זה כלי שמייצר מוזיקה. והוא מייצר מוזיקה כל כך טוב, עבור כל סגנון וכל סוג ווקל שיכול להיות, זכר, נקבה, לא משנה, וגם זה לא משנה איזה מילים מכניסים פנימה, זה יכול להיות המילים הכי מטופשות בעולם, זה תמיד נשמע פשוט טוב.
אגב, ועכשיו, גם מוזיקה חסידית. טוב,
גם חסידית, הם עושים את זה לא רק טוב, עכשיו הסונו החדש גם בעברית נשמע ממש לא רע, ממש לא רע, והקטע החדש זה שעכשיו ממש אתה יכול לייצר קטע מוזיקה משל עצמך, לדוגמה אתה אוהב לנגן בפסנתר, היוזקס שהם הראו שם, ואתה הלחנת איזשהו מקטע קטן, איזשהו קטע שנשמע לך טוב, אתה לוקח את זה, אתה מכניס לסונו, וסונו מנפח לך, מייצר אינטרו, מייצר בתים, מייצר המשך, מוסיף עוד ליירים של עוד כלים שיכולים להפוך את כל הדבר הזה להיות, אתה יודע, ואז גם, אם אתה גם כותב, יש לי גם כותב שירים למגירה, אתה מעלה את הטקסט פנימה, את הקטע הקטן שהכנת שזה נשמע לך ככה בכיוון, וזה פשוט היסטרי. אני ישבתי בלילה, ואני פשוט בתוך האפליקציה של סונו, ובתוך האפליקציה של יודיו, שזה המתחרים שלהם שעושים עבודה לא פחות טובה. אני מגלל בלילה, ואני פשוט נהנה לשמוע מוזיקה שאנשים אחרים יצרו, כנראה מהשירותים, וזה פשוט מדהים לשמוע את זה. זה הזיה כמה שזה טוב.
כן, יש להם יכולת לעשות דברים ו... ואני חייב להגיד, העברית עכשיו נשמעת באמת, באמת טוב. באמת טוב. זה כבר מגיע למקומות באמת מיוחדים. אבל בוא נתחיל לדבר על דברים שקרו השבוע, השבוע שעבר. אנחנו ממש, ממש התחלנו. אני חושב שהקורבן האחרון לעולם ה-AI כרגע זה גוגל. שגוגל, אם מישהו יודע או לא, שם לנו את גוגל אוברוויו, שבאיזשהו מקום החליט בשבילנו, שהדרך הכי נכונה שלנו לקבל את התשובות שלנו בגוגל, תהיה מה-AI שלהם. אז אני בטוח שה-AI שלהם...
ה-AI שלהם היה כל כך טוב עד עכשיו, והוא הביא תשובות ברמה כל כך גבוהה ומדויקות, שאין ספק שזה הדבר הנכון לעשות.
נכון. ומה שקרה פה בעצם, העולם התחיל להבין מה זה AI, אבל בסקייל. אוקיי? כמו למשל, מישהו ששאל אותו, הגבינה שלי בפיצה לא, היא פשוט בורחת, והיא בורחת, היא לא נדבקת, אוקיי? אז הוא הציע לו, אוקיי? להוסיף כל מיני דברים, כמו תוסיף יותר רוטב, תוסיף יותר, כאילו, תוריד קצת מהגבינה, ובסוף הוסיף גם איזה משהו שנשמע הגיוני, בשבילו כנראה. תוסיף קצת שמינית כוס של דבק לא רעיל. עכשיו, אני בטוח שיש הרבה גננות שאוכלות את החרה הזה, וזה סבבה להם, אוקיי? אבל רוב האנשים לא יכולים לאכול דבק. עכשיו, אתה יודע, אתה מסתכל על דברים שהוא כותב, כמו למשל, מישהו שאל את גוגל, כן? לא את ה-AI, גוגל. כמה זמן אני יכול להסתכל על השמש בשביל האיכות הכי טובה שלי, בשביל הבריאות הכי טובה? אז AI Overview, כמובן, בלי למצמץ, אמר לו, לפי ה-WebMD, אתר מאוד מאוד ידוע, אתה יכול להסתכל, מדענים טוענים, או חוקרים טוענים, שאתה יכול להסתכל בין 5 ל-15 דקות, וגם עד 5, עד 30 דקות, אם יש לך אור כהה. זאת אומרת, אם יש לך אורקה, אתה יכול את 30 דקות להסתכל על השמש ואין שום בעיה. אגב, אל תסתכלו על השמש, גם לא שנייה. נזק מובטח תוך שתי שניות ומעלה. אתה יודע, מצמוץ מותר לא יותר מזה. כאילו, ברמה הזאת. אני עושה לשכנע את הילדים, אל תסתכלו על השמש! אל תסתכלו! Do not stare!
אני ממש אהבתי את ההמלצה שלו לאכול אבנים בשביל לייצר תזונה בריאה יותר.
נכון. אז כאילו, אחד הדברים שהוא גם אמר, זה בוא, אתה צריך לאכול אבן ליום. זה לא אבנים, זה אבן ליום. אוקיי? ולמשל, אחד הדברים שהוא הצליח לשאול, ששאלו אותו, כמה רגליים יש לפיל? אז הוא כתב שיש לפיל שתי רגליים. ומקדימה יש לו 5 אצבעות, ומאחורה 4. ואתה מסתכל ואתה אומר, מאיפה מגיע הדבר הזה? מאיפה הוא מקבל את את השטויות האלה? ואתה לא מצליח להבין. מישהו אחר שאל אותו, כמה נשיאים אמריקאים היו מוסלמים? אז הוא טוען, היה נשיא אחד, ברק חוסיין אובמה. הוא היה מוסלמי. אני רק אגיד, פרופורציות, ברק אובמה, נוצרי הדוק. לא מוסלמי ולא נעליים, אוקיי? הכל דיבנקט ברמות הכי בסיסיות שיכולות להיות. אבל מה שזה מביא אותנו, זה מביא אותנו על שיח והבנה שבעצם AI זו מערכת שיודעת לחכות אנשים, יודעת לחכות אותנו, את השפה שלנו, יודעת לזהות מה המילה הנכונה לשים במשפט, הכי טובה לשים אותה. אבל היא לא מצליחה להחזיק את המושג הזה של שכל. אני חושב שדיברנו בהתחלה, בתחילת הפודקאסט, שממש התחלנו להקליט, ש-AI זה לא בן אדם. בן אדם זה משהו חכם. זה משהו שיש לו תבונה, משהו מאוד שחלטני. אנחנו מבינים הרבה רבדים של דברים שאנחנו רואים סביבנו. AI זה בסך הכל סטטיסטיקה, מודל סטטיסטי, שיודע לתת לך תשובה על בסיס המאגר נתונים שיש לו. ואנחנו מאוד מקווים שהמאגר נתונים שיש לו הוא נכון, תקין ואין לו שום בעיה. במקרה שלנו, אם אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, אתה יודע, אנחנו אנשים שחיים בעולם סטרקסטי. צחוקים, מתאים, לא מתאים, אנחנו יכולים להבין את הדקויות של הדברים האלה, ואגב, אם מדברים על העניין הזה של הפיצה, מישהו כתב ברדיט לפני 11 שנה, את התגובה הזאת בדיוק. עכשיו, כולם יודעים את זה, כולם מבינים שזה בדיחה, כי אנחנו יודעים מה זה דבק, אנחנו יכולים להבין שזה לא נכון, AI לא יכול להבין את הדבר הזה. ולכן, הוא נותן את התשובה לעניין הזה, שזה מכניס אותנו למקום מאוד מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. Yeah,
גם על זה נאמר, על זה נאמר, when shit comes in, shit goes out.
כן.
וכשאתה הולך ומאמן את כל הדאטה שלך על בסיס האינטרנט,
נכון.
אז ככה זה נראה. ככה זה נראה. אתה יודע, זה היום, כשאנחנו שומעים את המנהיגים הגדולים, מנהיגי ה-AI הגדולים, כלומר, אני בסופו של דבר, אותם מנכלים, בסדר? שמובילים את ה-AI. ואתה שומע כמה הם בזכות עצמם מפחדים מהפוטנציאל שיש לבינה מלאכותית. ואני בטוח שכל מי שנכנס לעולם הבינה מלאכותית ושומע יותר ויותר ויותר, עם גודל ההייפ והוואו איזה מטורף זה, הוא גם לאט לאט מתחיל להבין את ההשלכות ואת הסכנות שיש לזה בקנה מידה לא פרופורציונלי למשהו שאנחנו מכירים היום. ואז אתה רואה ש... פתאום, לאט לאט, בחודש האחרון, קצת יותר אפילו, ההגנות שהחברות האלה יצרו סביבן, במהלך השנה וחצי האחרונות, מתמסמסים. OpenAI, חברה שמובילה את המשק לעולם הבינה המלאכותית,
הגלובלי.
הגלובלי, המשק הגלובלי, שחררה את הסופר אליימנטים שלה לחופשי. למי שלא מכיר, סופר אליימנט טים של OpenAI זה בעצם קבוצה של אנשים מאוד מאוד חכמים שOpenAI הכניסה פנימה כדי שהם יוודאו שאנחנו שומרים על מה שנקרא safety בגדול. בסדר? על כל הנושא של בטיחות בעולם ושימוש בבינה מלאכותית. אבל כל סגת ה-OpenAI שהייתה, סם אולטמן הולך, סם אולטמן חוזר, העובדים איתו, העובדים מזה... איליה מחליט שהוא יוצא מהבורד, חוזר רק להיות מדען ראשי, מתפטר עכשיו למקום אחר, עוד, ואיתו עוברים עוד המון אנשים, כלומר, הארגון הזה שנקרא OpenAI, בארבע שנים שהוא קיים, חמש כמעט, עובר טלטלות כל כך משמעותיות, שמשאירות נכון להיום מצב בו יש לנו מנכ״ל אחד שהוא סופר דדיקייטד בוא נייצר AGI.
סופר דדיקייטד ל-PR.
ותחתיו יש 700 עובדים סופר חכמים שאומרים לו, אמן, אנחנו ראינו את זה עכשיו בכל סגת הפיתורים, יש 700 עובדים שיגידו אמן. הלכו אחריו, אם הוא הולך הביתה, הם הולכים הביתה, לא אכפת להם. עכשיו זה בן אדם אחד עם כל כך הרבה כוח. עכשיו, מי שמכיר את הסיפור של סם אלטמן, אנחנו לא ניכנס לזה, יש לו סיפור חיים מאוד מעניין, על ילדון יהודי עם אחות בעייתית ואח תותח, והצורת הסתכלות של הבן אדם הזה על החיים היא צורת הסתכלות אינדיבידואלית שלו, נורא מעניינת לדרך שבה מתנהל העולם, במרכאות כפולות אני אומר, ועכשיו הוא הבן אדם שמגדיר ומכתיב איך אותה ChatGPT הולך להתנהג בפועל. כלומר, כל הבורד ממברס שהיו ונתנו את אותם גארד ריילס מסביב לאיך המנוע הזה צריך להתנהג, כבר לא שם. כל הסופר אליימנטים, האנשים החכמים שנאספו מסביב, כבר לא שם. עכשיו, זה נכון שהם יעוברים כנראה לחברות המתחרות. אז לא זוכר איך קוראים לראש, למי שהיה ראש האליימנטים הזה, אבל הוא התפטר שבוע שעבר ועכשיו הוא עבר לאנתרופיק, מאוד הגיוני בסך הכל. אז נכון שאנתרופיק באמת מהווים את התחרות הגדולה ביותר, ואם אנחנו מסתכלים נטו ביזנס, אז זה חברה מול חברה, ומי ייצר יותר הכנסות, ומי יתקדם יותר פיצ'רים, ויעשה דיפלוימנט מהר יותר לשוק, ויאסוף יותר אנשים. אבל הטכנולוגיה כטכנולוגיה, לאן היא הולכת? וכשאתה מקשיב למה שהיום כולם אומרים, אז אתה שומע שהם באים ומסתכלים על הטכנולוגיה היום בתור ביצים, שטויות. כלומר, הם אומרים לך, מה שאנחנו רואים היום זה בגדול אופניים חשמליות, אבל אנחנו עובדים על מטוסים מאחורה. אז הנה כך אופניים חשמליות, שלא תגיד שנותנים לך ללכת ברגל, אבל תן לנו חודש-חודשיים, אנחנו עובדים על מטוסים. כי ChatGPT 4O שוחרר עכשיו לכולם. היום בבוקר שוחרר לכולם רשמית, כולל GPTs, כולל Data Analyst, כולל כל היכולות המשוגעות שלו. הכל שוחרר עכשיו בחינם, למעט יצירה של GPTs עצמאים. כלומר, הפיצ'ר היחיד שנשאר כרגע למנויים משלמים, זה שהם יכולים לייצר לעצמם GPTs. אם אתה לא משלם, אתה יכול להשתמש ב-GPTs של אחרים. עכשיו בוא נגיד לך סוד, 95% מהפעמים אני אשתמש בשל אחרים. אוקיי, ואני חושב, זה ספציפית, נישתית, רעיון נחמד, כי פעם הם אמרו, אם תייצרו לעצמכם GPTים, אנחנו נכניס את זה לחנות, ואם יהיה להם שימוש רב, אנחנו גם נתגמל אתכם. אז ברגע שהם פותחים את חנות ה-GPTים לכל העולם, אז באמת יכול להיות שהרבה אנשים ישתמשו, ואז מי שיצר אותם באמת יהיה מתוגמל, וזה קונספט מגניב ברמת הקונספט. אבל בואו ניקח רגע, עוד פעם צעדים אחורה, יש פה חברה שמשחררת כרגע לעולם את המודל הכי חזק שקיים, אוקיי? קחו, חינם, אל תשלמו לנו.
גם גוגל עשו את זה.
מה זה אומר? הם עשו את זה.
גם גוגל עשו את זה. זה לא שהם עושים את זה כאילו פעם ראשונה.
כן, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, כי גוגל יצרו לעצמם שם לא טוב, אוקיי? ובחוויה של גוגל, גוגל לא מצליח לתת את המענה הרצוי לאורך זמן. הם לא מייצרים את ההייפ, הם לא מייצרים את השיח. כשאתה עומד, יושב, כשאתה תלך במשרד לשתות קפה, ואתה תראה שם את חבר שלך, אתם תדברו על הפיצ'ר החדש שיצא ל-OpenAI ואיזה מדהים הוא, ואתם תדברו על הפיצ'ר החדש שיצא לגוגל ואיזה פח זבל הוא. כלומר, זה בשיח כבר הוטמע ברמה כזאת שגוגל לא מעניינים, כי זה לא משנה כמה הם טובים. נכון, לנקודת הזמן הנכחית, הם לא מייצרים לעצמם שם טוב בעולם ה-AI. אז האג'נדה שלי כמישהו חדש שנכנס לעולם הזה, היא, רגע, מה זה ChatGPT? אני רוצה ChatGPT. ולכן האדופשן, מה שנקרא, של כל האוכלוסייה מסביב, הוא הרבה יותר לכיוון הזה, ולכן הם אלה שמניעים את השוק הזה. הם אלה שמכתיבים את הקצב ומכתיבים את החזון. לא ברמת הטכנולוגיה, כמו ברמת היחסי ציבור שהם מצליחים לייצר, וההייפ. וזה מה שמושך אותה. עכשיו, אנחנו כרגע נמשכים על ידי חברה שהיא ללא גארד ריילס אמיתיים. אין רגולציה אמיתית, הרגולטור שצריך לקבל את ההחלטה פונה לסם אולטמן כדי לשאול אותו מה לדעתו צריך לעשות, ואיך לכתוב את זה, ויש עוד זמן עד שנצליח להגיע לפן רגולטורי סטייל GDPR. אתה יודע, GDPR בסוף כשהוא הגיע, הוא הצליח אשכרה לשנות את הטכנולוגיה, הוא הצליח להגדיר איך הטכנולוגיה תתנהג בהמשך הפיתוח שלה. אבל יש כל כך הרבה ללמוד וכל כך הרבה לדעת, כלומר זה לא קרה ביום אחד, GDPR הגיע אחרי המון שנים של התנסות עם אלגוריתמיקה כזאת ואחרת, ואימפלומנטציות כאלה ואחרות כדי להבין. אנחנו מדברים על טכנולוגיה שהיא כרגע פאבליק, מה, שנה וחצי? שנתיים? כן. לא הרבה אנשים מבינים את זה, אבל הדבר הזה הולך למקום שהוא הרבה יותר מפחיד ממה שהוא היה לפני שנה. בטח ובטח עם מי ששמע את הפרק הקודם שלנו, שאנחנו מדברים על גם על כמה עובדים מאמצים את זה מבלי לשאול יותר מדי שאלות, רק כדי לצאת יותר מוקדם. כן. חצי שנה האחרונה, 50% צמיחה בכמות האנשים שמשתמשים בזה, בחצי שנה. זה היסטרי בכל כך הרבה רמות, שאני חושב שקשה באמת להבין את זה, לא משנה כמה מדברים על זה. כי זה, זה, זה מה שנקרא מהפכה תעשייתית. זה, זה, זה מה שישגדיר מחדש את הדרך בה הילדים שלנו יגיעו וילמדו בבית ספר. אתה יודע, אני לפני יומיים הייתי בבית ספר. הלכתי להעביר הרצאה לקבוצת מורים בבית ספר בצפון, לגבי כל הבינה מלאכותית ומה אפשר לעשות עם זה בעולם החינוך וכן הלאה. אתה יודע, אתה רואה את העיניים נפתחות, כשמורה מבין שהוא לא צריך יותר לבדוק מבחנים, אלא הוא פותר מבחן אחד, הוא אומר לו, ככה זה נראה. עכשיו, זורק לפנים את כל המבחנים, והמודל נותן ציון. לא תגיד איזה, הוא נותן ציון, הוא גם מנמק למה, או לחילופין שהוא כותב להם שאילתות, או כותב מערכי שיעור, אתה יודע, העיניים שלהם נפתחות ככה, ובצדק, בצדק הן נפתחות ככה. אבל איפה רמת הביקורת שתהיה להם? אני לא חושב שתהיה גבוהה. כלומר, זה לא משנה כמה נדחוף להם ונגיד להם, אתם צריכים לקרוא, לעבור, להבין, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת פעם, אני לא מאמין שבית ספר כבית ספר, נכון, וזה אולי שיחה אחרת, אמור להתנהל כמו שהוא מתנהל, כי בפועל אנחנו לא רואים תוצאות טובות מילדים שמסיימים בית ספר, באוברוויו הגדול. אבל גם זה, מה שנקרא, לשחרר את המושכות לתוך הבינה המלאכותית, פשוט תקחי, תעשי את זה את, זה גם לא אחראי. והשילוב של כל הדברים האלה ביחד, הולך ליצור רעידת אדמה, שפחות כשאני מקשיב ליאן לקון, יאן לקון, האיש שאני מעריץ, ואחד הגורים של עולם הבינה המלאכותית, אני מפחד כמעט כמוהו. בסדר? הוא לא מבין את מה שהוא מבין, אבל אני מפחד כבר כמעט כמוהו.
אגב, אמרת יאן לקון, הבחור שעזב את אופן AI זה יאן לייק.
יאן לייק, נכון. זכרתי משהו דומה.
כן. תקשיב.
טוב, אבל...
כן.
המפולת, מה שנקרא, הזעזוע האמיתי, הוא ממש במרחק נגיעה. הזעזוע האמיתי יגיע אלינו לדעתי ב-10 ליוני, כלומר, 10-11 ימים מהיום. והוא נקרא WWDC24.
וואי, 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 וואי.
וזה הולך להיות... אני מתרגש. אני מתרגש, אני רועד לי הגוף, אני גם ככה גיק של אפל, הכל אצלי אפל. וואו. חבר'ה, WWDC זה האירוע השנתי של אפל, אירוע המפתחים, בו הם מציגים את כל הפיצ'רים החדשים שהם הולכים לעשות. אפל, בשונה מכל שאר המתחרים שלה, לא באה ואמרה, אנחנו נפתח מודל בינה מלאכותית משל עצמנו מחר בבוקר.
יותר גרוע.
הם עשו את זה, לא מחר בבוקר.
הם עשו שנה שעברה, AI זה אפילו לא commercial ready, אנחנו לא נוגעים, we're not gonna touch this shit, זה בדיוק כמו שהם אמרו, לא נוגעים בזה. והם ליטרלי, החברה שמשכה הכי, הם חברה שנמצאים הכי הרבה רחוק, מכל החברות ביחד, בכל מה שקשור ל-AI, ומה שהם הולכים לעשות, הם באו לגוגל ובאו ל-OpenAI ואמרו להם, תריבו עליי. אני רוצה מודלים טובים. תריבו עליי, תוכיחו לי, כל אחד ממכם, שהכסף שלי נותן פה אירוע שיכול לתת added value למשתמשים שלי. אני חייב להגיד, מטורף, מטורף, מטורף. הם בכלל הלכו לגוגל, ואז OpenAI באו להם ואמרו להם, רגע, 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 אתם לא יכולים ללכת רגליהם, בואו תיקחו גם הצעת מחיר מאיתנו. וזה פתח פה אירוע מאוד מאוד גדול, ושני החברות בעצם הולכות פה, ואני חייב להגיד, אפל זה חברה ששמה את המשתמשים שלה לטוב ולרע מקדימה. ואגב, אם מישהו סקרן לשמוע, בפרק שיוצא בשבוע הבא של סייבר עם חברים, יש לי כתבה שלמה על החלק שאפל באו ואמרו, אנחנו רוצים לשמוע על הסייפטי של המשתמשים שלנו, וזה דווקא הדבר שפתח את האפשרות לפריצה וגניבה של מידע. אוקיי? אבל אתה מבין את הדרך חשיבה שלהם, של אפל, שאמיתי. זה, אנחנו לא רוצים לדעת את המידע שלכם. אנחנו לא רוצים, אנחנו לא סוחרים במידע שלכם, הוא לא מעניין אותנו. הכל צריך להיות על המכשיר. כל המידע שלכם צריך להיות על המכשיר. כל החישובים צריכים להיות על המכשיר, ואפל עובדת על הדבר הזה. גוגל, כידוע, בנו את הג'מיני נאנו, שזה בעצם המודל שהולך לרוץ על מכשירים, ואפל מסתכלת על זה. היא רוצה שהכל ירוץ על המכשיר. זה ה-added value. זה הדבר הבא. ואם אתם, מישהו היום, יש לו אפל ויש לו אייפון, הוא מבין שהחוויה שלו של AI היום היא אך ורק חוויה של אפליקציות שהן לא של אפל. בשונה מכל החברות combined, אוקיי? זאת אומרת, כל חברה, סמסונג, גוגל, שיומי, אתה יודע, כאילו, תורך, וואוי, כולם התמיעו AI בצורה כזאת או אחרת, יש כאלה שהלכו all in, ואפילו קראו לטלפון שלהם Galaxy או AI, או אתה יודע, Google AI iPhone וכאלה, אבל בסופו של דבר, אפל עדיין לא הכניסה את הדבר הזה בצורה אמיתית וטובה, אינהרנטית. וצריך להגיד משהו לטובתה. מהרגע שהם נכנסו למעבדים שלהם, שזה M1, M2, M3, ועכשיו גם יוצא M4, המעבד עצמו כבר מכיל את המנוע הנוירוני שכל ה-AI'ים האלה דורשים. שזה כבר שם. זה כאילו, בוא נפעיל את זה. אתה יודע, זה יושב לך שם חתיכה של אלקטרוניקה שיודעת לעשות דברים מדהימים ומטורפים, ואתה לא משתמש ברבע ממנה, בעשירית מהיכולת שלה. אז כן, אנחנו כולנו רוצים לדעת מה עושים, וכשאנחנו מדברים על אפל ואנחנו מדברים על AI, ואנחנו מבינים שאפל, סליחה, שגוגל, שהם עשו את גוגל IO ממש החודש, לפני שבועיים, אז אני פרסמתי, הייתי חייב בטיקטוק, מישהו לקח את כל האירוע של גוגל, וחתך ממנו את כל המקומות שאומרים AI, והצליח לעשות סרטון בגודל 47 שניות, שאומרים בו הרבה יותר מ-47 פעמים את המילה AI, כולם. זה היה אירוע AI הכי גדול.
141. אני חושב ש-141 זה כמות הפעמים שאומרו.
AI, אתה יודע, זה מתחיל לרוץ באיזה קטע, זה פשוט עזוי לגמרי. אז אתה מבין שאפל, עם כל הכבוד לאפל, אם היא רוצה להישאר באיזשהו מקום רלוונטית, לא רק בשביל הלקוחות שלה, שרוכשים את האפל, את האייפון עצמו, אלא גם בשביל המפתחים, היא צריכה לתת להם את היכולות האלה. ולכן, האירוע הזה של אפל הולך להיות אירוע שמדבר הרבה על AI, אני חותם לך את זה מעכשיו. אין ברירה. זה הבאזוורד, הכי באזוורד שהיה ever, לא היה כדוגמתו.
אני מאוד מסכים איתך, אתה יודע, יש להם עכשיו את הצ'יפ החדש שלהם, 4, הם טוענים שזה בעצם הצ'יפ שהולך להריץ את ה-AI, עד כמה שאני מבין, ברוב המכשירים הולכים להכניס מספר צ'יפים נפרדים, כדי שאנחנו נוכל גם להריץ מודלים חישוביים, וגם להמשיך לעבוד על המחשב בו זמנית, שזה לא ייקח קומפיוט, את הפאוור אחד של השני, אנחנו נראה את זה גם בתוך המחשבים, גם בתוך האייפדים, גם בתוך הטלפונים, אבל אני מחכה לראות את זה בתוך הוויז'ן פרו. כי לאפל יש עכשיו מוצר שהוא נכון, הוא למפתחים, ונכון, הוא עדיין לא פתוח לכולם ברמת הנגישות, כמו שכולנו מסתובבים היום עם אייפונים. אבל זה מוצר שעושה את הקפיצת מדרגה לעבר העתיד, כמו שאני רואה את זה. זה מוצר שמאפשר לך להיות בחוויה הרבה יותר רחבה מהמימד שאתה נמצא בו, מהמדיומים שאתה מתקיים בהם, שזה הנוכחי והדיגיטלי, זה בעצם יכניס עוד לייר לתוך הדבר הזה, שאם אתה מכניס בפנים את ה-AI Companion, מה שנקרא, אותו co-pilot, שילווה אותך בתוך כל הפעילות הזאת, זה הולך לשנות את ה, את ה, את החוויה שלנו כמשתמש טכנולוגי.
אבל זה לא
מוכן. בכל דבר.
תקשיב, מכוניות מימן לדוגמה. תקשיב, מכוניות מימן, יש לנו בטכנולוגיה ברמת היכולת לעשות כבר 40 שנה. ועושים אותם. יש מכוניות מימן, זה לא חדש. אגב, בארץ יש כמה מסעיות מימן אפילו שנוסעות, אוקיי? מימן זה לא טכנולוגיה חדשה. הבעיה היא שזה היה כל כך יקר לפתח אותה, וכל כך יקר להביא ולסדר ולספק את כל ה-supply chain הזה, שאף אחד לא באמת רצה להשקיע את המספרים האלה. וזה בדיוק המצב של אפל כרגע. בשביל שאנשים יוכלו לקנות, אני, אתה יודע, בן אדם פרטי יוכל להשקיע את ה-100,000 שקל, 200,000 שקל, וקנות מכונית מימן, אני צריך את המחירים האלה. אני לא יכול להשקיע חצי מיליון דולר, רק בשביל רכב שאומר לי, אתה אקו-פרנדלי. זה לא עובד ככה. ולכן,
נכון, אבל זה יגיע לשם.
הוויז'ן פרו, הוא לא מוצר טוב, כי הוא לא משרת את היכולות שהוא נותן ברמת מחיר רגיונית.
רגע, 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 רגע. הוויז'ן פרו הוא לא מוצר בשבילך. אולי בשבילך כן. אבל לא מוצר בשביל האדם הממוצע. בהגדרה הם שיווקו אותו והוציאו אותו בתוך כנס מפתחים, הוא כרגע מוצר שמיועד לצוותי פיתוח, שרוצים להתחבר אליו עם קבל ולראות איך הם מייצרים אפליקציות פנימה, הם יורידו את המחיר, הם יודעים שזה לא מחיר שהוא הגיוני ומישהו מסוגל לעמוד בו, בטח לא בארצות הברית, זה טכנולוגיה שהם לא בדיוק ניסו עכשיו להתפוצץ איתה, אף אחד גם לא בא ומאשים אותם, זה לא כמו ה-AI PIN לדוגמה, או ה-Rabbit R1, שהם באמת ציפו שאנשים עכשיו יקנו כאילו בכל העולם ויתחילו להשתמש בזה. אפל לא ציפו שתקנה את זה, הם לא מפקשים שתקנה את זה, זה לא מעניין אותם, הם פרפוצו, הוציאו טכנולוגיה
חומרה
עבור אנשים שיפתחו עליה דברים.
הייתה להם ציפייה למכור כמות די נכבדה של מוצרים כאלה,
רק בגלל ההייפ.
תגיד מה שתגיד, ולפני חודשיים אפל הודיעה שהיא מורידה, היא פנתה למפעלים שמייצרים את הוויז'ן פרו, ואמרה להם, אנחנו חותכים בחצי את התחזית שלנו, אל תייצרו לנו.
את התחזית מחירות.
בוא.
אבל אני לא מדבר על תחזית מחירות, שנייה אני מבדיל, אני מדבר פה על טכנולוגיה.
כשאתה הולך למפעל, אתה אומר לו, רגע, תקשיב, כשאתה הולך למפעל, אתה אומר לו, אני צריך 1,000,000 יחידות, 10,000 יחידות, X יחידות, הוא אומר לך, אין בעיה, זה המחיר, אוקיי? זה המחיר. סבבה, בוא נתחיל לרוץ. התחלת לרוץ, ואחרי חודשיים אתה מתקשר אליו, אתה אומר לו, תקשיב, אתה זוכר שעמדתי לך 1,000,000 יחידות? אז זה 500,000. אתה יודע מה הוא אומר לך בטלפון? אתה זוכר שעמדתי לך את המחיר הזה? אז זה פי 2. ככה זה עובד. אז ברור. עם כל הכבוד, אתה צריך להבין שאם אפל ציפתה למכור הרבה יותר, היא מבינה שהמחיר הוא החסם לא הגיוני. במיוחד שאנחנו בעולם פוסט קורונה, שהמחירים עלו בכל העולם. בכל העולם. ואם מישהו מהמאזינים שלנו היה בארצות הברית, עכשיו, בשנה, שנתיים האחרונות, ונכנס לסופר, הוא הבין שהמחירים שהאמריקאים משלמים, זה לא המחירים שהם שילמו לפני 5 שנים. המחירים שלהם קפצו למחירים כמעט כמו בארץ. תקשיב, זה לא הגיוני. ברמה של, אתה נכנס לסופר ואתה אומר, זה לא הגיוני מה שהולך פה. אז לאמריקאי הנורמלי, הסטנדרטי, אתה יודע, average consumer, יש פחות כסף. ואז מביאים מוצר שהוא לא פרופורציונלי, אז מי יקנה אותו? רק ה-early adapter זה הפסיכים שיש להם מלא כסף. ואגב,
לא
גם הם,
אני באמת אומר לך, גם הם מתלוננים על המחיר.
גם הם החזירו את המוצר, ואפל סבלה קשות, אתה יודע, לאפל אם אתה קונה מוצר, מותר לך להחזיר אותו חודש. כך, תחזיר אותו, תגיד תודה רבה, לא מתאים לי, תקבל את הכסף. כמות ההחזרות שהיו למוצר הזה, לא היה לאף מוצר אחר באפל. אז בוא, זה לא המוצר.
יש פה המון החזרות, יש פה המון החזרות, כי בסוף הטכנולוגיה היא טכנולוגיה מדהימה, ועל זה אני דווקא, זה המקום שאני רוצה להתעכב בו, אבל היא כרגע לא מחזיקה בפנים כלום. היא ריקה, החנות אפליקציות הזאת ריקה, אין לי מה לעשות עם זה, מעבר לוואו, אפקט וואו ראשוני. נכון להיום בבוקר, אין לי מה לחפש שם. אבל עכשיו, בוא שנייה נעשה, כזה, אתה יודע, נשען אחורה, נסתכל למעלה, ונגיד, אוקיי, עכשיו אין לי מה לעשות שם. אבל הטכנולוגיה הזאת של ה-augmented reality, בשילוב עם הבינה המלאכותית, ככה תעשה אותנו חצי שנה, שנה קדימה, אוקיי, ועכשיו היא הופכת להיות רלוונטית, היא הופכת להיות משהו שבאמת אני יכול לעשות איתו, כאילו, מה זה רלוונטי? זה לא רלוונטי ל-use cases הנוכחיים שלנו, אין לנו שום צורך בדבר הזה. זה רלוונטי ל-use cases שבכלל לא התחלנו לחשוב עליהם, וזה מה שאני מדבר עליו. אני חושב שהכניסה של הבינה המלאכותית לתוך החיים שלנו, היא פוגשת אותנו היום בתוך תהליכים שהם רובוטים. תהליכים אוטומטיים, חזרתיים, איפה אני יכול לשכפל תהליך שהוא, גם אם הוא עסקה סטטיסטית, הוא עסקה סטטיסטית די רפטטיבית. כלומר, יש לי פה איזשהו טמפלט ונתונים דינמיים שמתחלפים בתוך המשוואה הזאת. אבל המשוואה היא אותה משוואה כל הזמן, כי זה המשימה שלי וזאת העבודה. אבל כשאנחנו מסתכלים על המקום שכולם חותרים אליו, אותם טכנולוגיות שנמצאות במעבדה, שהן לא עכשיו באמת בדיפלוימנט, ושוב פעם, הן כל כך הרבה יותר חזקות, אנחנו מבינים את זה רק על העובדה שלהפעיל את המנוע, את המנוע הזה שנקרא ChatGPT, עולה באזור $700,000 ליום, אוקיי? כדי להחזיק את המחשב הזה חי. והם משחררים אותו בחינם עכשיו, את כל היכולות האלה לכולם, וכשמשחררים אותו לכולם, זה אומר שהקומפיוט פאוור יגדל, כי יש יותר יוז, יותר משתמשים, וזה יעלה יותר, כלומר, זה לא הסקופ שלהם. הם לא מסתכלים על זה, הם מסתכלים על משהו הרבה יותר גדול. מסתכלים על משהו שהם יבואו ויגידו לך, עוד פעם, אנחנו שמחים שאתה נהנה מהאופניים החשמליים שיצרנו לך, עכשיו אל תפריע לנו לבנות מטוסי סילון. והמטוסי סילון האלה, בשילוב עם augmented reality, אוקיי? כלומר, אינטרפייס חדש להתממשקות עם טכנולוגיה שהיא מדברת אחרת לגמרי. זה אותה מהפכה תעשייתית שאני מדבר עליה. זה לא רק בתוך הדברים הקיימים אצלנו בכיס. זה הלכה למעשה להביא טכנולוגיה, בין אם זה טכנולוגיה לבישה, בסדר? בין אם זה כל הצ'יפים האלה וכל המדבקות האלה וכל הדברים. אנחנו מכירים כל מיני ניסויים שעושים וזורקים ככה שבבים של מידע לאוויר. זה עדיין לא בחנויות, אבל עוד פעם, 5 שנים קדימה, אני לא רואה חיה כזאת שאנחנו עומדים בפקק כדי להגיע לפגישה. אוקיי, לפחות לא מי שחי את העולם החדש.
מקבל לגמרי. זה הולך להיות אירוע מאוד מאוד גדול, ואני רוצה רגע להגיד איזה משהו, שבעצם מסביר גם מה הולך לקרות בעולם הזה של אפל, ומה קורה עם אפל, ולמה היא דווקא הלכה בקטע הזה של ה-M4. היום אנחנו רואים את מייקרוסופט, מתחילה להוציא מחשבים, ולתמוך בהם בצורה מאוד אגרסיבית, מחשבים מבוססי ARM. עכשיו צריך להגיד, גם הארכיטקטורה של אפל, ה-M מ-1 עד 4, זה מבוסס ARM, אוקיי? עכשיו, בשביל להפסות פיצ'רים של AI טובים, נורמליים ואיכותיים, אנחנו באמת צריכים להשתמש במנועים שנקראים מנוע נוירוני, שזה Neural Processing Unit, NPU, אוקיי? שזה בעצם תכלס הדבר הזה שמריץ, מסובב ועושה את הפעולות המאוד מהירות האלה, בעיקרון, כל העולם הזה נמצא היום בדרישה מינימלית של 40 מיליארד חישובים בשנייה. זה הדפקטו סטנדרט כרגע. למכשירים, אוקיי? שרוצים להריץ AI. אינטל ו-AMD מצליחים להגיע לאזור ה-10 מיליארד חישובים בשנייה. אוקיי? עם הארכיטקטורות שלהם. זה אומר שהם לא נמצאים במשחק הזה בכלל. אפל, סנאפ דרגון של קואלקום וכל החברות האחרות שמבוססות על ARM נותנות עכשיו את הפייט, יש להם את הרגע הקטן הזה בהיסטוריה לקחת את המושכות ולרוץ קדימה ולמצפוס מספיק פור על אינטל ו-AMD בשביל שהמעבדים שלהם יהיו סטנדרט בהרבה מקומות חדשים, כמו למשל מכשירים טלפונים. אוקיי, כולנו יש אתה יודע, או שיש לך ארכיטקטורה של סמסונג או אפל או קואלקום או מדיאטק. אלה הארכיטקטורות הפופולריות שיש היום בטלפונים, בכל הטלפונים היום. אז כשאנחנו מבינים את הדבר הזה, אנחנו רואים גם שכל הדרך שאנחנו הולכים לראות עכשיו כרגע, היא יישום של פלטפורמות שמבוססות ARM, שמאפשרות לנו את ה-NPU הזה, שבעצם מאפשר לנו את היכולת המדהימה הזאת של AI. אחד הדברים ש... NPU יודע לעשות, וזה בעצם התכלית עבודה שלו, אוקיי? ובגלל זה NVIDIA היא חברה כל כך גדולה היום, זה חישובים בשביל גרפיקה. ושאתה אומר את ה-Vision Pro, אז ה-Vision Pro עם כל היכולות שלו, עם כל הדברים שהוא בעצם מציג לנו, את כל האגרומציה הזאת, זה עובד על אותו מנוע כמו ה-AI, זה added value. וכשאנחנו מבינים שה-Vision Pro אין לו CPU אחד, יש לו 2, כי הם החליטו שהם רוצים לפנק בעניין הזה של החומרה, אנחנו מבינים שיכול להיות ה-CPU בעין אחד וה-CPU בעין שנייה לא צריכים לעשות עבודה כל כך קשה בשביל להציג את הדברים, בשביל לחשב את הדברים, כי יש להם 2. אז כל אחד יכול לקבל תפקידים שונים. אז העולם הזה, אנחנו הולכים לראות אותו היום, אמרת פרוססים נפרדים, אנחנו הולכים לראות היום מחשבים, אוקיי? מחשבי שולחן שהולכים להגיע היום עם מעבד אינטל, ועוד סוקטים לעוד 3 או 4 או 8 או 16 או 50 מעבדים קטנים, שיכולים להגיע בכרטיס או בכל מקום אחר, שיתנו לו את ה-added value ב-NPU. זה מקום אחר לגמרי, אנחנו רואים פה עכשיו תעשייה שרצה כמה ואפה על עצמה. אפה על עצמה. ועוד פעם, אינטל AMD במקום לא טוב. אוקיי? אז מה אנחנו נעשה בהמשך? אני לא יודע. אבל...
זה הולך להיות מאוד מעניין. זה הולך להיות אירוע מאוד מאוד גדול. יש לנו עוד 10 ימים לראות. אני מאמין שאנחנו... הם יתפסו אותנו. יתפסו אותנו לא מוכנים. אפל כבר עברו WWDC 1... ככה בשתיקה, אני לא מאמין שזה יקרה שוב, הרי אנחנו מדברים, זה כבר היה שנה שעברה, וכולם ציפו שהם יגידו, ו-AI לא יצא מהפה של אף אחד שם אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת, זה לא הולך לחזור אחריו, ושמע, עם כל מה שקורה, וכמו שאמרת, עם המחשבים החדשים, וה-PC Plus של מייקרוסופט, השינוי הזה שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, השינוי המהפכה הזאת שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה, היא תקרה בין לילה. זה משהו שזה פשוט יום אחד. אנחנו נקום בבוקר ודברים הולכים להיראות אחרת.
יש לך כבר מחשבים עכשיו שאתה יכול לקנות עם ARM ומייקרוסופט. זה בעצם כל מחשבי הסרפיס החדשים שיצאו עכשיו. טוב, עומר הררי, אני רוצה להודות לך, היה מאוד מאוד נחמד.
היה לי כיף גדול, כרגיל.
אני רוצה להגיד לכם שאם אהבתם את התוכנית, שימו לנו כיף, שימו לנו לייק, תכתבו לנו משהו. יש לנו גם מקום נוח לכתיבה, תכתבו לנו אימייל, אנחנו אוהבים אימיילים. אפשר לכתוב לנו גם בפלטפורמות אחרות, אבל תכתבו לנו גם אימייל, podcastshowisraelstrudel@gmail.com, podcastshowisraelstrudel או את גוגל, לא גוגל, gmail.com. אז תודה רבה לך, עומר.
תודה לך.
ואנחנו נתראה בשבוע הבא.
יאללה ביי.
יאללה ביי.